שבס דף למד ווב. אנחנו מתחילים בשלוש שורות האחרונות של העמוד הקודם. הגמרא אמרה שמה, היא ציטטה את הברייתא שאמרה שאין מטלטלין לא את השופר ולא את החצוצרות. שניהם מוקצה בשבת. אין מטלטלין אפילו ברשות היחיד, זאת אומרת מוקצה. שאלת זה הגמרא ואותניה. שופר מטלטל? למה? השופר זה דבר כפוף, ואפשר לשאוב בו קצת מים ולתת לתינוק לשתות. וחצוצרות אינם מטלטלים. חצוצרה זה דבר שהוא ישר, זה נקרא בלשון חז"ל פשוט. וזה לא ראוי רק לתקוע. דבר שעומד לתקוע זה נקרא דבר שמלאכתו לאיסור והוא מוקצה. אמר רבי יוסף לא קשיא. כאן ביחיד, כאן בציבור. שופר של יחיד הוא לא מוקצה, שופר של ציבור הוא כן מוקצה. אמר לו אביי, הוא ביחיד למה יחזי? למה הוא לא מוקצה? הואיל וראוי לגמע בו מים לתינוק? בציבור נמי חזי לגמע לתינוק אני שמוטל על הציבור לפרנס אותו. ותו הנתניה, כשם שמטלטלין את השופר, כך מטלטלין את החצוצרות. זה ברייתא השלישית. זאת אומרת, בהתחלה היה לנו ברייתא שאומרת לא לטלטל לא שופר ולא חצוצרה. אחר כך ברייתא שאומרת שופר כן, חצוצרה לא. עכשיו בוא תראה ברייתא השלישית. כשם שמטלטלים את השופר, כך מטלטלים את החצוצרות, שניהם כן. מני? אלא אנחנו נלצים לומר תירוץ אחר, אלא לא קשה. הו רב יהודה. רב יהודה שסובר מוקצה, הוא מחלק בין שופר לחצוצרה. שופר תורת כלי עליו, חצוצרה לא. הו רב שימו, שהוא סובר, הוא לא סובר מוקצה. מוקצה כזה, היינו מחמת גופו, הוא אומר זה לא מוקצה, מותר לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. ולכן אפשר לטלטל גם את השופר וגם את החצוצרה. ותוספות מדגישים שרק לצורך גופו ולצורך מקומו, אבל מחמה לצל, רב שמעון יודע שזה אסור בטלטול. הו רבי נחמיה, שרבי נחמיה מחמיר. רבי נחמיה סובר, אסור לטלטל אפילו תרווד, אפילו תלית, רק לצורך תשמישו המיוחד לו. התשמיש המיוחד של שופר זה לא לגמוע מים לתינוק. לא לגמע מים לתינוק. לכן לדעת רבי נחמיה שניהם מוקצה. עכשיו, לכאורה, האם ככה, בברייתא שאוסרת, לפי הברייתא של רבי נחמיה, איך היה צריך לומר? הם מטלטלים לא את השופר, ואנחנו נדע שכל שכן חצוצרה. למה צריך לכתוב אחר כך ולא את החצוצרות? לכן מפרשת הגמרא, אומי שופר נמי שכתוב בברייתא של רבי נחמיה, הכוונה חצוצרות. אז דבר ראשון כתוב, הם מטלטלים לא את השופר, הכוונה את הדבר הפשוט, הישר, מה שאנחנו היום בעברית קוראים לו חצוצרה. שהוא בוודאי מוקצה, ולא רק אותו, אלא גם אלא לא את החצוצרות, הכוונה, ולא את השופר. גם הוא מוקצה. ומאיפה הבאנו את זה? כדי רב חיסדא, דאמר רב חיסדא. אנה תלת מילה, אותם שלושה דברים, השתנו שמיו מכיחה רב בית המקדש. חצוצרת שופרה, ושופרה חצוצרת. מה שבזמן הבית היו קוראים לשופר, היום אחרי שחרב הבית קוראים לו חצוצרה. ובזמן הבית מה שהוא קוראים לו חצוצרה, היום אחרי החורבן קוראים לו שופר. היום בזמננו אנחנו כבר קוראים לשופר כמו בזמן הבית, וכך גם לחצוצרה. למה היא נפקמיני? לשופר של ראש השנה. שתדע שמה שהיום בזמן החורבן קוראים לו חצוצרה, הוא צריכים לתקוע בו. ערבה צפצפה. צפצפה ערבה זה גם משתנה. למה נפקמין אל לולב? אתה יכול להשתמש רק עם ערבי נחל, אבל לא עם העץ שנקרא צפצפה. פטורה פטורתה. פטורה זה שולחן גדול, ופטורתה זה שולחן קטן, ואחרי החורבן זה יתחלף. פטורתה פטורה. למה נפקמין? למקח וממקח. אדם שאמר לחבר שלו, אני מוכר לך פטורה. אחר החורבן צריך לתת לו שולחן קטן. אומר אביי, אפנו נאמר דבר רביעי, הובלילה בעיקסי, בעיקסי הובלילה. יש בקרס של הבהמה, בקרס של הבקר, גם של הבהמה, יש עבר שנקרא בית הכוסות, ויש עבר צמוד לו, כן? בית הכוסות הוא נמצא בסוף הקרס. רש"י אומר, קוראים אותו פנצה, ויש בו אובי שקוראים דובלון, ותוכו עשוי כמין כוס. אובי בית הכוסות, דופן כפולה, ודבוקים הכפנים זה בזה משומן. זה בית הכוסות. וצמוד לבית הכוסות יש עבר שנקרא המסס, שהוא עשוי סגלגל כמין כדור, ובו קליפות קליפות הרבה כלגלגל של רחיים, אבל הדופן שלו דק. אז המסס דופנו דק, בית הכוסות הדופן שלו מאוד עבה. דבוקים הכפלים זה בזה בשומן. אז זה ישתנה השם. הובלילה, זה היה מה שנקרא המסס, התחלף לבית הכוסות, ובית הכוסות להובלילה, למה נפקמינה? נפקמינה גדולה מאוד בהלכות טרפות. למחת שנמצאת בעובי בית הכוסות. אז כתוב במשנה, שאם היא נמצאת מצד אחד, אם היא נקבע רק מצד אחד של בית הכוסות, אז הבהמה כשרה, היא עוד לא נטרפה. ורק אם זה ניקב ומשני הצדדים, אז טרפה. שני צדדים טרפה. זה נאמר בבית הכוסות שהדופן זה כפלים, כפולים, דבוקים אחד בשני. אז אף על פי שזה ניקב מצד אחד, זה עוד לא ניקב מעבר אל עבר. הבהמה תחיה, היא קשרה. אבל בהמסס, שזה דופן מאוד דק, לא משנה מאיזה צד המחת נמצאת, היא כבר נוקבת. וזה עובר מצד לצד, והבהמה נטרפת. צריך לדעת שכשהשתנה השמות, אז אנחנו מדברים, מה שהקלנו זה רק בדבר העבה מאוד. אומר רב אשי, אף אנו נאמר, דבר חמישי, בבל בורסיף, בורסיף בבל. המקום שנקרא בבל השתנה לבורסיף, ולהפך, למאי נפקמינה לגיטי נושים. אז פירוש ראשון רשי אומר, שאנחנו יודעים שכשמביאים גט מבבל, אז הם היו בקיאים לשמה, ולא צריכים, אלה שמביאים משם, לא צריכים לומר בפוננכתם, בפוננכתם, כי זה בוודאי נעשה לשמה. למאן דאמר שהנושא הוא ברור הלשמה. אבל עכשיו בורסיף זה בבל, אז אלה של בורסיף לא צריכים לומר בפוננכתם, בפוננכתם. אבל מה שהיום קוראים בבל, הם במקור הם בורסיף, הם הרי הם עמי הארץ. אז רש"י מביא את הגמרא בסנהדרין, שלמה קראו להם בור סיף, זה בור שאפילו נטלו מימיו. עוד אומר רש"י, אני אומר, נפקימינה לגיטי נשים, עניין שינה, שמו ושמה, ושם עירו ושם עירה, שצריכים לכתוב בגט את השם של עכשיו. אדרון הלוך במה מדליקים, בלי נדע. אנחנו עכשיו מתחילים פרק שלישי, פרק הירה. לפני שנתחיל את הפרק נראה רק שהמשנה שלנו מתחילה בפתיח קירה. והמשנה הבאה אחריה, בעוד שתי דפים, היא מדברת על תנור ואחר כך היא מדברת על קופח. מה ההבדל בין קירה, תנור וקופח? שלושתם זה בניין שבנו מעל הקרקע. ובתוך המבנה הזה של הקירה, של התנור, של הקופח, היו שמים גחלים. ומעליו היה פתוח, היה חור. ואפשר היה לשים את הקדרה מעל המבנה הזה, או בתוך המבנה הזה. אז מה ההבדל בין קירה לתנור וקופח? נתחיל מהכי חם. הדבר החם ביותר מכולם הוא תנור. תנור בנוי כמו מגדל. למטה רחב ולמעלה הוא נהיה צר והולך, כדי לאגור ולקבץ את החום. ולמעלה יש מקום לשפיטת קדרה אחת. אז לכן זה מאוד מאוד חם. קופח לעומת זה, זה כמו התנור שיש בו רק מקום לשפיטת קדרה אחת, אבל הוא לא בנוי כמגדל, הוא בנוי ישר. אז כמה שהוא בנוי ישר, הוא פחות חם, פחות לוהט כמו תנור. קירה לעומת זה היא הכי קלה. היא גם בנויה ישר, ועוד יותר היא גדולה, למקום של שפיטת שתי קדרות. אפשר להניח מעליה שתי סירים, אז זה יותר גדול. אז אנחנו כרגע במשנה שלנו עוסקים בקירה, לא בתנור ולא בקופח. קירה. קירה שהיא סיכורה בקש ובגבבה. קש אומר שהיא זנבות השיבולים, גבבה זה מה שנגבב מן השדה. נותנין עליה תבשיל. נעבור לדין הבא ואז נחזור לקש וגבבה. בגפת ובעצים, גפת אומר רשי, פסולת של שומשומין שהוציא שומנה. ובעצים, גחלים, כפשוטו. לא ייתן, מה לא ייתן? לא ייתן עליה תבשיל עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. כיוון שבקירה הזאת יש גפת ועצים לוהטים, אסור לתת בהם את הקדרה. למה? אז הגמרא כבר פירשה למעלה בדף למד ד', שמא יחטא בגחלים. לכן עד שיגרוף, אם הוא גרף את כל הגחלים, או עד שייתן את האפר, הכוונה מעל הגחלים, הוא כיסה אותם באפר כדי לחסות אותם ולצנן אותם, התירו לו לתת שם את הגדרה. אז אם החשש שלנו בגפת וביצים זה שמא יחטא בגחלים, אז אנחנו נחזור עכשיו לדין הראשון. בקש ובגבבה, שהם לא גחלים שהם ניתנים לחיטוי, נותנים עליה תבשיל, אין לנו את החשש. נחזור עוד פעם ונקרא את המשנה. קירה שהיא סיכוה בחומר הזה שהוא דליק מהר ולא נעשים ממנו גחלים. היינו בקש ובגבבה נותנים עליה תבשיל. אין לנו את ההחמרה שנדבר עליה. בגפת וביצים לא ייתן. שמה הוא יחטא בגחלים. אז איזה פתרון הוא צריך לעשות? עד שיגרוף את הגחלים או עד שייתן את האפר מעל הגחלים. לצנן אותם. עכשיו. נשאלת השאלה על מה המשנה מדברת. וכבר שאנחנו נתחיל את הגמרא, נראה שני צדדים בגמרא. האם אנחנו מדברים על איסור שלפני שבת, שהוא ייתן גדרה וישר אותה כך בשבת? או שאנחנו מדברים על שבת עצמה? כשהוא מוריד את הסיר, האם הוא יכול להחזיר את זה בחזרה לקירה? אז הגמרא תציג שתי אפשרויות. נמשיך ונקרא את המשנה. בית שמאי אומרים, כל מה שאמרנו כאן, שהוא יכול לתת את הגדרה, זה רק חמים. רק גדרה של מים חמים. אבל לא תבשיל. מה ההבדל בין חמים לתבשיל? חמים, מים חמים, לא צריכים יותר בישול. אז אין מה לגזור שמה יחטא. אבל בתבשיל, בית שמאי אנחנו לא מסכימים. אנחנו חוששים שהוא יחטא. לכאורה, אפילו אם הוא גרה וקטה. ובית הלל אומרים חמין ותבשיל. עוד ויכוח. בית שמאי אומרים, נוטלים את הגדרות שהיו שם מלפני שבת. אבל לא מחזירים אותם אחרי זה. ובית הלל אומרים, אף מחזירים. כיוון שהקירה גרופה וכתומה, אתה יכול גם להחזיר את זה בשבת. כמובן, כל עוד שהגדרה בתנאים שלה. שזה יד סולדת או עוד כל מיני תנאים המבוארים שם במחבר וברמו בריש נון ג'. מתחילה הגמרא, נקרא את הגמרא, איבה ילהו. היי לא ייתן, שאתה אמרת בתחילת המשנה, שקירה שהיא מוסקת בגפת וביצים לא ייתן. מה הכוונה לא ייתן? לא יחזירו? כיוון שעכשיו זה שבת, אז הוא נראה כמו מבשל. וזה הבעיה שלנו. אבל לשרות מערב שבת משין, אף על פי שאינו גרו ואינו כתום. ואנחנו לא חוששים שהוא יבוא לחטות בגחלים. לפי הצד הזה לכולה, זה לא סתם שאנחנו ממציאים, אלא אומרת הגמרא אומני, חנניה, יש כזאת ברייתא דתניא. חנניה אומר, כלשהו כמאכל בן דורסאי, מאכל בן דורסאי, הכוונה שהוא הגיע לחלק מהבישול שלו. לפי רשי, שליש בישול, לפי הרמב״ם, חצי בישול. אז כיוון שהוא כבר הגיע לרמת בישול מינימלית, מותר לשותו על גבי קירה. אף על פי שאינו גרו ואינו כתום. אז האם נסביר את המשנה כמו חנניה לקולה? או דילמה, לא, המשנה מחמירה, המשנה מדברת לשהות תנן. ועל זה אנחנו אומרים, היא גרו וכתום, אין אפשר להשות את הקירה והיא לא, לא. וכל שכן שלהחזיר אסור יהיה להחזיר אם היא לא גרופה וכתומה. רק נחזור ונחדד. אם הדיון שלנו לשהות, אז הסיבה שחזל גזרו לא לשהות זה משום שמא יחטא בגחלים. ואם הדיון שלנו להחזיר, הסיבה שחזל גזרו לא להחזיר בגלל שהוא נראה כמו מבשל, כך רש"י במשנה הגדיר. אומרת המראה תושמה, בוא ננסה להוכיח את זה. מדקטני תרי בבא במתניתי. יש לנו שני קטעים במשנה. בית שמה אומרים חמין אבל לא תפשיל, וביתי הלל אומרים חמין ותפשיל. זה ויכוח אחד. ויכוח נוסף, בית שמה אומרים נוטלים אבל לא מחזירים, ובית הלל אומרים, סליחה, בית שמה אומרים נוטלים אבל לא מחזירים, ובית הלל אומרים אף מחזירים. אז בואו ננסה לבאר. אי עמד בשלוימה כמו הצעד החמור, לשהות תנן. הכי קטני. ככה אנחנו נפרש את המשנה. קירה שהסיקוע בקשו בגבבה משהין עליה. אפשר לשהות עליה. כיוון שהוא לא יבוא לחטות בגחלים. בגפת ובעצים לא ישה. למה? שמה יחטא בגחלים? עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. וכשהוא גרף ונתן את האפר, הוא מהן משהין, בית שמאי אומרים חמין אבל לא תפשין. ובית הלל אומרים חמין ותפשין. זה ויכוח אחד. וכי איך דפליגה בלשעות? האם מותר להשעות תפשיל או לא? פליגה נמי בלהחזיר בשבת. שבית הלל אומרים נוטלים את המים החמים אבל לא מחזירים אותם לאש. עוד פעם. וכי איך דפליגה בלשעות פליגה נמי בלהחזיר? שבית שמאי אומרים נוטלים את הגדרה מאש אבל לא מחזירים. ובית הלל אומרים אף מחזירים. אלא היא, כל זה יובן טוב מאוד לפי המהלך לחומרה. אלא היא אמרת שכל המשנה שלנו רק להחזיר תנן. בואו ננסה לפרש את המשנה. אחי קטן. קירה שסיקוע בקש ובגבבה מהדין לכולה. שמה מחזירין עליה. מחזירין עליה תפשי. בגפת וביצים לא ייתן עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. ומה הכוונה לא ייתן? לא יחזיר בחזרה. ומה הן מחזירים? מה שאמרנו לך הרגע, שאם הוא גרף ונתן את האפר הוא יכול להחזיר, בית שמאי אומרים רק חמין, אבל לא תפשיל. ובית הלל אומרים חמין ותפשיל. זאת אומרת, לפי בית הלל אפשר יהיה להחזיר גם חמין וגם תפשיל. לפי בית שמאי אפשר יהיה להחזיר רק חמין. עכשיו, ויכוח חדש. בית שמאי אומרים נוטלים אבל לא מחזירים. מה לא מחזירים? ודאי הכוונת תפשיל. כי חמין הם התירו להחזיר. ובית הלל אומרים אף מחזירים את מה? את התפשיל. אז זה שוב פעם חזרה מיותרת. עתו למה לי? הרי מקודם כשהבאת לנו את ההסבר שבית שמאי אומרים חמין היינו חמין מחזירים אבל לא תפשיל. ובית הלל אומרים חמין ותפשיל. זאת אומרת שבית הלל אומרים מחזירים תפשיל. אז הפסקה האחרונה במשנה מיותרת. אז בוא נוכיח מכאן שוודאי כוונת תתנה שלנו להחמיר שלא כמו חנניה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לעולם אין לך להחזיר תן ואנחנו נדחוק. ולמה מה הסיבה שהגמרא מעדיפה לדחוק את המשנה? תוספות אומרים כי כיוון שקיימלן כמו חנניה כמו שנראה בלמד זין עמוד ב' לכן הגמרא מעדיפה לדחוק ולהעמיק את המשנה כמו חנניה לכולה. וכך נסביר, ואחי קטן. קירה שסיקוע בקש ובגבבה מחזירין עליה תבשיל. בגפת וביצים לא יחזיר. עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. זאת אומרת, הרשע של המשנה עוסקת בחזרה. אז מה אתה מדייק? אבל לשהות. זה יותר קל, כי אתה משה את זה מערב שבת. משין אף על פי שלא גרו ואינו כתוב. ועכשיו על זה מתווכחים בית שם היו בית הלל. ומה הן משין? בית שם היו אומרים חמין אבל לא תפשין. ובית הלל אומרים חמין ותפשין. זה ויכוח רק ביחס לשהייה. ועכשיו אנחנו חוזרים ומפרשים, והחזרה דאמרי לך שמותר להחזיר? לאו דברי הכל, אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים נוטלין ולא מחזירין. את מה לא מחזירין? אפילו את החמין. ובית הלל אומרים אף מחזירין. יוצא שלפי הצד של הגמרא לכולה, בין איך שפירשנו את המשנה בהא ואמינא, לבין איך שנפרש את המשנה למסקנה, יצא נפקא מינה. האם לבית שמאי מותר להחזיר חמין או לא? לפי הבנה הראשונה מותר להחזיר, לפי הבנה עכשיו, לשהות חמין יהיה מותר, אבל להחזיר לא. אז בזה דחינו את הראיה הראשונה, ועד כאן דף למד וו.